התכנסנו כאן היום.
בשיעור הקודם, מי שהיה, אנחנו כמעט סיימנו את סיפור המלחמה של גדעון. כן, תיארנו את שני השלבים של המלחמה. כשראינו שבשלב הראשון יש פשוט מרדף, מכה ראשונה כזאת עם כל הסיפור של הקדים והלפידים וכולי, ואז אחרי זה מרדף שבו הם נסים. ואחרי זה יש כאילו הפסקה, הוא הולך ומדבר עם בני אפרים, מתווכח איתם וכולי, ואחרי זה יש עוד שלב שזה המרדף בעבר הירדן המזרחי. כן, שני השלבים האלה מתחילים באותה לשון, כן, בפסוק י"ט בפרק ז' מתחיל השלב הראשון, ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו, ובפרק ח' פסוק ד' מתחיל השלב השני, ויבוא גדעון הירדן העובר הוא 300 איש אשר איתו. אז גם פה ויבוא גדעון, ויבוא גדעון, פה זה 100 איש אשר איתו, כי הם התחלקו לשלוש. ופה זה 300 איש אשר איתו. בכל אופן, ראינו את ההבדלים בין שני השלבים, וטענתי שבשלב השני, גדעון פועל לבד. ולא רק שהוא פועל לבד, הוא פועל סתם, רק בגלל מה שהוא רוצה. המלחמה עצמה כבר נגמרה, ראינו שגם אנשי אפרים יודעים את זה, כי הם באים ומתווכחים איתו עכשיו, והם גם מקבלים את הטענה שהוא אומר להם, של אתם מרגתם את, זה, את עורב את זה, ומה יכולתי לעשות ככם? ואם בני אפרים חושבים שצריך עוד ללכת להרוג את זאב הצלמונה, אז מה הוא יכול לעשות כהם? להרוג את זאב הצלמונה. אז כנראה שהם לא חושבים שהוא ממשיך את זה. ובני ישראל גם כן לא חושבים ככה, כי הם לא ממשיכים איתו. הוא פתאום שוב נשאר עם 300 איש. וגם כל הערים שעוברים בדרך, פנואל וסוכות, גם כן. אנחנו לא חושבים שצריך לעשות את זה, וגם גדעון, טוב, גדעון עצמו נראה לי היחיד שחושב לעשות את זה. אבל מדיין עצמם אפילו לא חושבים שהוא הולך לעשות את זה, כי הם יושבים להם במחנה בטח. הם לא חושבים שהוא יבוא. בכל אופן, כולם לא מבינים למה הוא עושה את זה, אבל הוא למה הוא עושה את זה, אנחנו נראה עכשיו. אחרי שהוא מסיים את כל המלחמה, והוא כבר מכה בסוכות ובפנואל, ראינו גם את ההקבלות בין יעקב לבין גדעון בהקשר הזה. כן, סוכות ופנואל זה מקומות שיעקב עבר בהם. ויעקב קרא למקום פנואל בגלל שהוא ראה פנים אל פנים את המלאך. וגדעון שהתחיל את הישועה עם זה שהוא רואה את המלאך פנים אל פנים ואומר את אותה מילי בדיוק, אהה השם אלוקים, כי על כן ראיתי מלאך אל פנים אל פנים, אז הוא בסוף זה שמכה דווקא את פנואל והורס את העיר, את מגדל פנואל נטץ ויהרוג את אנשי העיר. נכון, ואנחנו ראינו הרבה הקבלות בין ההתחלה לבין הסוף, איך שהוא בעצם את כל מה שהוא התחיל הוא אפשר לומר הורס במו ידיו, אבל זה אנחנו ראינו פעם שעברה ולא נחזור לזה. אבל עכשיו הגענו לסוף סוף חיסול זבח וצלמונה. אז אנחנו בפרק ח' פסוק י' ח'. ויאמר אל זבח ואל צלמונה, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? עכשיו, מה הוא שואל בעצם? אם היו שואלים אתכם, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? מה התשובה?
השחטנו את הגופות ושרפנו אותן.
אוקיי, ששואלים אתכם. מה, איפה אנשים אשר הרגתם בתבור?
בתבור.
לא, לכאורה, אנחנו הרגנו אותם. איפה אנשים אשר הרגתם? הרגנו אותם. מה זה איפה?
לא, איפה?
בתבור, כן. אז לא ברור השאלה. עכשיו, ואז הם אומרים לו, ויאמרו...
זה מבחינת אייקה.
כן, אבל לא, תקשיב, מה הם אומרים לו? ויאמרו, כמוך כמוהם, אחד כתואר בני המלך. עכשיו הכל ברור, נכון? מה זה אומר? מה המשמעות של המילים?
הם הבינו אותו לא נכון, הם חשבו שהוא שואל איך נראים האנשים שהרגתם?
אז יש מפרשים שגם הבינו ככה. כן, גם הם לא הבינו אותו נכון לפי מה שאתה אומר. כי הם מבינים את השאלה כך. איפה האנשים שהרגתם בתבור? זה אי, פה האנשים שהרגתם בתבור. איפה יש פה מישהו שנראה כמו האנשים שהרגתם בתבור? כלומר, הם ממש ככה עשו את כל המניפולציות שאפשר כדי שזה יסתדר השאלה והתשובה. ויכול להיות שהם גם צודקים, אני לא יודע, כי הרי זה מסדר את השאלה והתשובה. אבל בכל אופן זה מה שהם שואלים. הם עונים, זבח וצלמונה, וואלה, הם ממש דומים לך. אחד כתואר בני המלך. עכשיו זה כבר אמור להקפיץ לנו כמה פיוזים, כלומר קוראים לו מלך. לכאורה, נכון? בני המלך. גם עוד מעט יבוא הבן שלו, יתר, הוא יגיד לו להרוג את כל אלה. אז יש פה כבר איזה רמז ראשון למה שאנחנו נראה עכשיו מעכשיו ואילך של מלוכה אצל גדעון. בכל אופן זה מה שהם עונים לו. ואז ויאמר, אחי בני אמי הם, חי השם, לו חייתם אותם, לא הרגתי אתכם. כזה, מה, הרגתם אותם? אם אתם לא הייתם הורגים אותם, אני הייתי מחיה אתכם. עכשיו, יש פה שני דברים. קודם כל, הוא אמר אשר הרגתם בתבור, כלומר, ברור שהם הרגו אותם, נכון?
אז זה אמרנו שכנראה יש פה איזה משהו קצת לא, לא ברור, אבל אין לי תשובה יותר טובה. כן, לא, לא ממש ברור.
הוא אבל... ראה בתבור גופות מושחתות.
כן.
הוא לא יודע מה זה.
הוא כל כך מושחתות שהוא לא יודע מי הם.
כן.
אוח, נו.
ואז הוא לא... שואל, איפה יש בסביבה מישהו שדומה לאנשים שהרגתם כדי לזהות את הגופות? אז הוא אומר, וואלה, קטה. אז הוא אומר, מה? אלה חיים בני מי הם?
טוב.
אך לא בת אבי.
זה היה יותר פשוט.
נו.
הם חטפו, הם נעלמו, הוא חשש שאולי נחטפו כעבדים ולקחו בבריחה
שלו. הוא אומר אשר הרגתם ותבור.
לא, אבל כשהוא מגיע ותוקף אותם הוא מגלה שהם במחנה, אז הוא מבין שהם הרגו אותם.
שהם היו במחנה? אה, שהם לא במחנה?
כאילו, לא.
זה קצת קשה, כי אנחנו ראינו שהוא לא הרג את כל המחנה. הוא לא תפס את כל המחנה. הוא הכריד את המחנה ותפס את שני מלוכים יהיה במדיין. שאותם הוא ניסה לתפוס, רק אותם.
לא, אבל כן, אבל ברגע שהוא לא... לא, הוא חשב שהם יודעים איפה הם, ואז פתאום שהוא תוקף את המחנה וקולט שהאחים שלו לא שם.
אז אולי הם יודעים איפה הם? אז שישאל איפה הם?
לא,
הוא שואל איפה, אבל הוא שואל איפה ששרקתם.
לא, הוא כבר מבין, הוא כבר מתחיל להבין שהם נהרגו, זאת אומרת, המרדף שלו היה בגלל הנחה שאולי הם חיים, ואז פתאום כשהוא תוקף, הוא מתחיל להבין, הוא חושב שהאחים שלו היו בדרך לנסים להגיע אליו או משהו כזה.
אני לא חושב שזה פותר את כל הבעיות, אני חושב שהקושייה פה הרבה יותר יפה מהתשובה, זה ודאי, נכון?
מה? הוא אומר, איפה האנשים שרקתם, אני רוצה לקבור אותם.
איפה הגופות אתה שם? זה מה שאתה?
כן, איפה האנשים שרקתם.
ואז שהם עונים לו, אז הוא אומר, אלא חי בני מי, חי השם, לא הרגתם אותם, לא חייתם אותם, לא הרגתי אתכם?
אתם יודעים, את מי הרגתם, אתה ראית את האחים שלי, אם לא הייתם הורגים אותם, אולי הייתם חייתם.
כלומר, זה לא שהם גילו לו ואז הוא אומר את זה, אלא הוא אומר ראש כבר ידע וזה... זה נשמע קצת כאילו הוא עושה פה איזה חידון, אם הוא יודע את זה כבר לפני זה. אבל זה אולי... לפתוח בדברים ככה. תשמעו, איפה האנשים האלה? אתם יודעים מי אלה? טוב, אולי, לא יודע, אני לא שולל שום אפשרות, אבל אני חושב שאנחנו פה... אהה. הולך אליו מעדנות ככה וזה. בכל אופן, זה מאוד מעניין שאחרי כל המלחמה הזאת, כן, הרי הוא תפס את זבח צלמונה. מלכי מדיין, אלה שעשו לבני ישראל את הצרות האלה, וזה לכאורה המטרה של המלחמה, כדי להושיע את בני ישראל. לכן הוא גם אומר להשם בתחילת הסיפור, איפה השם? הוא עזב אותנו. והנה עכשיו בסוף המלחמה, הוא אומר לשני המלכים האלה, חי השם, אם אתם הייתם מחיים אותם, את החבר'ה שלי, את המשפחה שלי, אתם הייתם נשארים בחיים. עכשיו לכאורה אין דבר כזה, אז גם אם הם היו מחיים את המשפחה של גדעון, אבל הם הרגו פה כל כך הרבה והם הרסו כל כך לישראל, שצריך להרוג אותם בלי קשר. כלומר, הוא נשבע עוד בשם השם שאם הם לא היו הורגים את אחיו, אז הוא לא היה הורג אותם. זה נשמע קצת מאוד מאוד כמו נקמה אישית וזהו. כאילו הוא כבר לא חושב על עם ישראל כולו. אז גם פה אפשר לתת כל מיני תירוצים, אבל זה נשמע רע.
כל עם ישראל יכול להיות שבאמת אותם לא צריך להרוג. כי כל עם ישראל באמת לא רואה שום סיבה. אבל הסוכות באמת לא רואים עניין, רק גדעון רואים. כנראה שהעניין שלו באמת נקמה אישית.
ודאי, לא. זה אמרנו כבר מההתחלה. שהמלחמה הזאת, זה שהוא רודף אחרי זה מחוץ לתמונה, זה אך ורק בשביל לתפוס אותם בגלל הנקמה האישית. ואת כל זה אנחנו אמרנו לפני, על סמך זה שיש את הפסוק הזה פה. בלי הפסוק הזה, זה הכל היה כזה תיאוריה ספקולטיבית שאולי נכונה ואולי לא. כן, שמבוססת על המון רמזים. פה זה נאמר במפורש. כן? אז זה החשיבות של העניין. וכמובן הוא גם אומר למי יהרוג אותם. ויאמר ליתר בכורו, קום הרוג אותם. כן? ולא שלף הנער אחר בו, כי ירא, כי עודנו נער. ושוב, זה עוד פעם היראה שמופיעה לכל אורך הסיפור, חוזרת גם פה. מתחילת הסיפור, גם גדעון ירא, יותר מפעם אחת, וגם הירא ורך הלבב, הירא וחרד, הולכים מהמלחמה, ויש עוד כמה יראות. אז זה היראה האחרונה נראה לי. הנער ירא להרוג את זבח צלמונה. ויאמר זבח וצלמונה. קום אתה ופגע בנו, כי כאיש גבורתו. כן, זה מזכיר לנו אולי את הפתיחה של הסיפור, השם ממך גיבור אחד.
מה הדיוק של יתר של פתאום הבכור שלו?
אפשר ללכת לכמה כיוונים, אני לא יודע מה להכריע. קודם כל, הוא יכול להיות שהוא כבר בונה פה על השושלת, כן? הוא צריך לחזק את הבכור, כן? גם יש לו שם, חשוב שנדע את השם שלו. כן? אלא אם כן נגיד שיתר בכורו זה מה שנשאר מבכורו, אבל זה לא סביר. אבל יכול להיות שזה חלק מהעניין. וגם העובדה שיש פה נקמה אישית בגלל המשפחה, אז יכול להיות שמדגישים את זה על ידי זה שהוא אומר לבן שלו, כאיש משפחה, להרוג אותו. מה? כאילו, זה שהוא כבר מכין את הדור הבא. כלומר, בוא אתה תעשה את זה. כמין חינוך כזה למצוות. כן, אז יכול להיות. בכל אופן, היתר הזה שירא כי עודנו נער, בסוף גם יהרגו אותו. הוא אחד מהשבעים הרי של בני בני ירובל. אז הוא ירא כי עודנו נער. תזכרו את זה, כלומר, יש פה נער שאמור להרוג אותם. יש אמור להרוג אותם, סליחה. וזה יחס אמונה לא רוצים. כן, הם לא רוצים שנער יפגע בהם, אלא כאיש. כן. אז כי כאיש גיבור אותו. ואז ויקום גדעון ויהרוג את זבח אצל מונה. ויקח את הסהרונים אשר בצפרי גמליהם. מה זה עכשיו? הרסנו את כל הרגע השיא של הסיפור. ויהרוג את זבח אצל מונה. והוא גם לקח את הסהרונים שבצוואר של הגמלים שלהם. מה זה? אז כן, אז כביכול הוא ממש יורש אותם. כלומר, המלך שניצח את המלך השני, בא ולוקח את כל התכשיטים שלו. רואים את זה בכמה מקומות בתנ"ך, לא, לא, מן הסתם כל אחד יש לו רעיונות בראש למקומות כאלה. דוד עם ההתרה של מלך נעמון ועוד כל מיני אחרים. וזה די ברור. עכשיו הוא לוקח פה סהרונים, ובעצם זה אפילו לא הסהרונים שלהם, שאצלם, אלא הסהרונים של הגמלים שלהם. כן, אז זה מעניין. בכל אופן כך זה נגמר. הוא לוקח את הסהרונים. עכשיו, אני לא חושב שזה נגמר בזה, כלומר, לקחת הסהרונים, אלא שיש לזה עוד המשך. עוד מעט אנחנו נתקל בסהרונים האלה שוב. אבל תזכרו. אבל כך נגמרת המלחמה בעצם. עכשיו, איש ישראל שהצטרפו למלחמה, למרדף, הם נעלמו הרי במרדף השני ונשארו רק 300. עכשיו הם חוזרים. בפרק ח' פסוק כ"ב, הם פתאום מופיעים ופונים לגדעון. ויאמרו איש ישראל אל גדעון. משול בנו גם אתה, גם מנך, גם בן בניך. כי יושעתנו מיד מדיין. כן, יש פה ממש שיר כזה. משול בנו גם אתה, גם מנך, גם בן בניך. כלומר, בצורה מאוד שירית כזאת. הייתי אפילו כותב את זה ככה. כי יושעתנו מיד מדיין. למישהו מפריע כל משהו בסיפור הזה? יש איזה משהו בעייתי במה שהם אומרים?
שלכאורה הם צריכים לקנות להשם?
כן, מי יושיע אותם מיד מדיין?
השם.
כן, הרי מה השם חשש מתחילת הסיפור? הוא אמר לו שתהיו רק 300 איש, כדי שלא יאמרו ישראל, ידי יושיע לי. כן, אז הם לא אומרים ידי יושיע לי, אלא הם פונים לגדעון ואומרים אתה או שאתה, אבל זה לא הכוונה, הכוונה גם גדעון. כן? ואז הם אומרים ידי יושיע לי, זה ממש בעייתי. כן, משול. שעתנו מיד מיד כן עכשיו גדעון לכאורה עכשיו מתקן אותם ויום אומר עליהם גדעון לא אמשול אני בכם ולא אמשול בני בכם השם ימשול בכם כן גם זהו כתוב בגדעון שירי כן לא אמשול אני בכם ולא בני בכם אפשר להמשיך את זה לפי א' מי שרוצה כן אולי אפשר לגדי בכם אבל זה יפה אפשר לגדי בכם השם ימשל בכם
קפצת להה
מה?
קפצת להה
קפצתי להה, כן טוב, כי זה גם קפצתי לכן לא, זה אמור להמשיך כאילו א' ב' ג' ד' עדף השם ימשל בכם ויש מקומות שמצמצמים את זה בכל אופן, הכוונה ברורה. מה שבדי חסר פה, פה יש לנו שלושה, לא ימשול אני בכם ולא ימשול בני בכם, השם ימשול בכם. הבכם, בכם, בכם. פה, גם, גם, גם. רואים את החזרה המשולשת הזאת.
כן, גם בכם.
לא משנה. ומה כמובן חסר פה?
כי יושיע אתכם מיד.
כן, כי הוא יושיע אתכם מיד מיד. עכשיו, זה קצת מפריע. אבל אם אנחנו זוכרים את כל מה שקראנו לכל אורך סיפור גדעון, מי שהיה, אז יש לנו ממש קושי גדול עם זה שזה חסר. כי כל הסיפור, כי חיכינו לראות האם בני ישראל יראו בהשם את המושיע. וכשהם אומרים במפורש משהו אחר, כי יושעתנו ליד מדיין, גדעון אמור במפורש לומר את זה, ולא רק לרמוז. כן? שאת זה יתקן. תמשול בנו גם אתה, גם לך וגם בניך, כי הושעתנו. אני לא אמשול אלא השם, כי הוא הושיע. הוא מדבר רק על המשילה, שהוא לא מוכן למשול, ואז אולי אפשר לייחס את זה לענבה או למשהו אחר, אבל הוא לא אומר את הסיבה האמיתית. כי השם הוא זה שהושיע. הוא לא אומר במפורש, זה לא אני הושעת. עכשיו, יכול להיות שזה סתם ככה חסר, אבל אני חושב שההמשך של הדברים, האמת גם זה מתחבר למה שכבר אמרנו, מראה שגדעון כבר באמת מתחיל לראות את עצמו כמושיע. או לפחות המנהיג. כי כבר ראינו קודם כל שהוא לוקח את השלל של המלכים. ועכשיו, אם תשימו לב, פסוק כ"ג אמרנו, מתחיל ב"ויומר עליהם גדעון, לא אמשול אני בכם ולא אמשול אני בכם, השם אמשול בכם". ומיד, "ויומר עליהם גדעון, אשאלה מכם שאלה, ותנו לי איש נזם שללו". עכשיו, "ויומר עליהם גדעון" קורה פה פעמיים כדי להשוות בין שני האמירות האלה, שביניהם אין שום דבר של תגובה, כלומר, יש עוד תוספת של עוד "ויומר עליהם גדעון" בלי שמישהו יגיב לראשונה. אבל הפעם השנייה היא הרבה יותר חדה מהראשונה. בפעם הראשונה עוד לא ברור האם גדעון מסתיר פה את זה שהוא הושיע, לא הושיע. פה אנחנו כבר רואים משהו יותר מפורש. מה קורה בפסוק כ"ד? מה הוא אומר? "אשאלה מכם שאלה. ותנו לי איש נזם שללו. כי נזמי זהב להם, כי ישמעאלים הם". מי? המדיינים, כן. בכל אופן, מה הוא מבקש בעצם? "אשאלה מכם שאלה, ותנו לי איש נזם שללו". מה מטרת הבקשה הזאת? למי שזה מזכיר איזה סיפור, או שזה...
חטא
העגל, נכון. אם זה לא מספיק, אז נראה עוד מעט עוד כמה. כן, כי נזמי זהב להם, כי ישמעאלים הם, ואחרי זה משקל נזמי הזהב. נזמי הזהב מופיע גם אצל יעקב, במקום דומה. בכל אופן, ויש פה איזה רמז לחטא העגל, אבל גם הוא עצמו, מה הוא מבקש? "שאלה מכם שאלה, ותנו לי איש נזם שללו". בשלב הזה, הוא לא אומר למה. כן? אבל לכאורה, מה המשמעות הפשוטה?
אני רוצה להכין משהו עבור הקדוש ברוך הוא כדי לסמל את זה שהוא המושל ולא אני.
זה המשמעות הפשוטה. של "אשאלה מכם שאלה, ותנו לי איש נזם שללו".
בתוך הרצף זה די מתבקש להגיד ככה.
בשלב הזה אין לך שום סיבה לחשוד בזה. יותר מזה, אני גם חושב שגם אחרי זה אין שום סיבה לחשוד בזה.
או בתור
מלך, אתה חליף בראש. כן. הוא אומר, אני רוצה שתתנו לי, ותנו לי איש נזם שללו. ולא "והביאו איש נזם שללו". אני אעשה מזה משהו.
אבל אני לא מושל בכם, השם מושל בכם.
נכון.
אז למה אני יכול לדרוש שנזם
מכל אחד? עכשיו, כמו שאמרתי, זה לא המקום היחיד, יש לנו עוד כמה כאלה. יש כמה נקודות שאנחנו רואים שלמרות שהוא אומר השם ימשול בכם, הרי השם בפועל לא יכול למשול, איך הוא יכול למשול? כן, השם הוא השם. צריך נציג, אז אני אמשול. אבל הוא לא מוכן למשול כעצמאי. אבל אנחנו נראה, וזה המקום הראשון שאנחנו רואים את זה, שהוא ממש מתנהג כמנהיג ישראל למרות מה שהוא אמר. כן, אנחנו נראה עוד מעט שהוא מרבה נשים. כן, ולגדעון היו 70 בנים יוצאי יריחו, כי נשים רבות היו לו. כן, ויש לו גם פילגש בשכם, שיכול להיות שהיא איזה מין נישואים דיפלומטיים כאלה עם הכנענים באזור. ויש עוד כמה ביטויים כאלה למלוכה. בכל אופן, בשלב הזה אין שום סיבה לחשוב שהוא הולך לעשות עם זה משהו מלבד לקחת את הזהב. אני ניצחתי, ואני רוצה שאתם תביאו לי את השלל. איש נזם שללו. ויאמרו, נתון ניתן. ויפרסו את הסמלה. מה זה מזכיר לכם?
את תרנון, הרמה הוא עשה ש...
כן, אי אפשר לטעות. ופרסו הסמלה, נבנה זקני העיר. הבעיה היחידה זה שאין לי שום שמץ של מושג, מה יכולה להיות הרמיזה הזאת.
זה מופיע רק פה ושם?
כן, כן, כן. לפרוס את הסמלה. לא ברור, זה פשוט זועק לשמיים שיש פה איזה הקבלה. מה גם ששם זה די ביקורתי, זה כאילו משהו לא טוב. אולי, 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 הרי למה פורסים שם את הסמלה?
לבודד את האבת.
כן, האם באמת היא בתולה או לא? או שהיא זינתה? כן? עכשיו, שימו לב שעוד מעט בני ישראל יזנו. אז צריך לראות מה הקשר. אז זה הדבר היחיד שאני יכול למצוא. בכל אופן הם פורסים את הסמלה וישליחו שם איש נזם שללו. ויהי משקל נזמי הזהב אשר שאל, 1,700 זהב, לבד מן הסהרונים והנטיפות ובגדי הארגמן שעל מלכי מדיין, ולבד מן הענקות אשר בצווארי גמליהם. אוקיי, מה זה? יש פה משהו מוזר. קודם כל, יש פה משקל נזמי זהב, 1,700 זהב, וזה חוץ ממה? מהסהרונים והנטיפות ובגדי הארגמן של מלכי מדיין, והענקות אשר בצווארי גמליהם. עכשיו, זה כבר לא הסהרונים אשר בצווארי גמליהם, אלא הסהרונים בצווארי מלכי מדיין והענקות בצווארי גמליהם. מה שפה קצת יתבלבל, כן? אבל זה יכול להיות שיש איזה פתרון פשוט. אבל בכל אופן, לנקודה הזאת זה לא משמעותי. השאלה היא רק למה זה כתוב פה. כן? הוא ביקש זהב, והנה הוא עושה זהב. גם אחרי זה הוא ייקח את הזהב הזה, ומה הוא יעשה איתו? אפוד. אז למה אני צריך להזכיר שוב? הם הביאו לו 1,700 זהב, לבד מן הסהרונים והנטיפות וכו'. למה צריך לחזור על זה? אותו? אני חושב שזה קרוב, כלומר, זה די דומה למה שרציתי לומר, אבל יותר מזה. מה בעצם מתארים פה בלבד הזה? לבד מן הסהרונים והנטיפות ובגדי הארגמן שעל מלכי מדיין, זה ממש בגדי מלכות שלהם. כן, זה השלה של המלכים. והענקות עכשיו צברים עליהם זה גם כן, של המלכים. עכשיו, אנחנו יודעים שהוא לקח לפחות חלק מזה מקודם כבר נאמר במפורש. אז עכשיו, כשהם לוקחים את נזמי, כשהביאו לו בני ישראל את נזמי הזהב, ואומרים שנזמי הזהב הם כך וכך, חוץ משאר הדברים שהוא לקח, אז בעצם אנחנו מסכמים את השלל של המלך. אנחנו מסכמים את השלל של גדעון עצמו. יש פה מעין סיכום של מה הוא קיבל. אחרי זה הוא גם ייקח חלק מזה ויעשה ממנו אפוד. אבל זה לא שכל זה עכשיו סיכום של ממה הוא עושה אפוד. אלא זה סיכום של השלל של גדעון. ויש חשיבות כנראה בלסכם את זה. כדי לומר, הנה, תראו, הוא לקח את כל השלל הזה. אז יכול להיות ששוב יש פה הדגשה של השלל של גדעון, שוב כמלך, כמישהו שלקח את כל זה בשביל להראות את השלטון במובן הזה. אין בזה שום דבר רע, כן? בני ישראל שמחים מאוד, הוא שיר אותם מיד מדיין. רק שהשם לא שמח כי בני ישראל חושבים שהוא שיר אותם מיד מדיין. בסדר. בכל אופן אז הם לוקחים את כל זה. ויעש אותו גדעון לאפוד, ודאי שאותו זה לא את כל הדברים האלה, אלא את הזהב. כן? ויעש אותו גדעון לאפוד, ויצג אותו ועירו באופרה. ויזנו כל ישראל אחריו שם. כן, אז הוא לוקח את האפוד, מציג אותו בעירו באופרה. למה צריך לחזור על זה בעירו באופרה? באופרה או בעירו, למה צריך את שתיהם?
שוב, מקום השלטון.
כן, כלומר, מציג אותו בעיר שלו באופרה. עכשיו זה כבר העיר שלו. כן, זה לא אופרת אבי העזרי, אלא באופרת גדעון. באופרת העזרי. אז יש פה ממש הדגשה של העיר שלו. הוא שם את זה בעיר שלו באופרה. כאילו הוא בונה פה איזה מין מרכז שלטוני. ויזנו כל ישראל אחריו שם. אז הנה הזנות שדיברתי עליהם, זונים אחרי האפוד, או לא אחרי האפוד, מי עוד יכול להיות פה? ויזנו כל ישראל אחריו שם. נקרא את זה שוב, תבדקו מי זה יכול להיות אחריו הזה. ויעש אותו גדעון לאפוד, ויצג אותו ועירו באופרה, ויזנו כל ישראל אחריו שם.
אחרי גדעון?
אחרי גדעון? או אחרי האפוד, או אחרי גדעון, נכון. ויהי לגדעון ולגדעון למוקש. עכשיו יש פה בעיה שזה בעיה, לא ברור, יש פה איזה זנות כלשהי אחרי עבודה זרה או משהו כזה. וזה למרות שלכאורה יכולנו להבין את האפוד כמשהו לטובה דווקא. הרי אם השם מושל בכם, אז איך אנחנו נדבר עם השם? צריך אפוד כדי לשאול בהשם. אפוד זה הרי כלי לשאלה בהשם. אבל בסופו של דבר זה לא מה שקורה. בני ישראל זונים אחריו שם. עכשיו למה אני אומר שאולי גם זה אחרי גדעון? זה עוד מעט נראה. אבל כאן בעצם מסתיים סיפור גדעון. יש לנו עכשיו את החזרה על המסגרת הכללית שחוזרת בכל סיפור. ויקנה מדיין לפני בני ישראל, ולא יספו לשאת ראשם, ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. מה קצת שונה מהנוסחה הרגילה?
בימי גדעון?
בימי גדעון, נכון? ותשקוט הארץ 40 שנה, ככה זה תמיד נגמר. לא, בימי גדעון. אז לזה אני חושב שיש שתי אפשרויות, מה התרה של התוספת הזאת. יש רעיונות, שפשוט נגיד.
אחת, כאילו, שום דבר פשוטה זה ש... להרגיש לך שרק בגדעון היה שקט, אבל לא אחרי, למרות שזה כבר קיים לך עם יהוד בדיוק את הדבר וכולם.
לא, אבל אצל יהוד כתוב שהוא מת, ואז הם גם זנו וכו'. אצל גדעון אני חושב שברגע שהוא מת, מה זה?
ברגע שהוא מת נגמר השקט.
כן, ולמה?
אבימלך.
אבימלך, אתה אומר שאבימלך זה בעצם האויב הבא.
לא אויב, אני שם ישראל, אבל הוא
קצת... אנחנו נראה. בכל אופן, אבל זה דבר אחד. דבר שני זה כדי לסיים את הסיפור הזה במילה גדעון. למה זה חשוב?
כי הוא צריך להתחיל פתאום ירובל.
כן, זהו. מעכשיו אנחנו נופיע פתאום כל הזמן ירובל. כל הסיפור של גדעון הופיע ירובל רק שקראו לו ככה, בסיפור עם הנתיצה של המזבח. ובשלב, בעוד מקום אחד קראו לו ירובל. ומאז גדעון, 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 כל הסיפור. מעכשיו יקראו לו פעמיים גדעון, כן? או שלוש פעמים. ועוד פעם אחת ירובל גדעון, אבל כל הסיפור יהיה ירובל, ירובל, ירובל. ויש לזה סיבה, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אבל מה שמעניין זה שזה ממש סיפור גדעון מול סיפור אבימלך, כשבגדעון קוראים לו כל הזמן גדעון, ובאבימלך יקראו לו כל הזמן ירובל. עכשיו, הסיפור של גדעון נגמר, כמו שאמרנו, במילה גדעון. הסיפור של אבימלך, באיזה מילה נגמר? כן, פסוק אחרון של פרק ת', ותבוא עליהם כי לילת יותם בן ירובל. זה מעניין שהסיפור הזה שכל הזמן חוזר בו גדעון נגמר במילה גדעון, והסיפור הזה שכל הזמן חוזר בו ירובל נגמר במילה ירובל. אז זה סתם ככה לעניין הסיום. וזהו. עכשיו, עד לפה זה היה ממש הסיפור, כלומר די ברור שכאן נגמרת יחידה בגלל החתימה הזאת שחוזרת בכל שופט. אבל כאן פתאום יש לנו עוד תוספת. גדעון לא מת, אין סיפור הבא. זה הפתעה? עד עכשיו לא היה דבר כזה. תשקוט הארץ 40 שנה וסגרנו את העניין, עכשיו שופט הבא. פה פתאום יש המשך. ונשאל את השאלה למה יש המשך. בשביל לדעת למה יש המשך, מה צריך לעשות?
לקרוא אותו.
נכון. אז נאלץ בלדברה לקרוא אותו, למרות הרצון העז להישאר בגדעון, נכון? וילך ירובעל בן יואש וישב בביתו. כן, הוא הלך וישב בביתו. שזה חשוב, צריך להזכיר את זה, נכון? זה כנראה חשוב לומר. כן, אני צוחק, כמובן שאין לזה שום משמעות לכאורה. למה צריך את הפסוק הזה? וילך ירובעל בן יואש וישב בביתו. טוב, שאלה.
כלומר, עכשיו אנחנו עוברים לתאר את הבית של גדעון.
יכול להיות.
ולא את גדעון כמנהיג.
מה שבטוח יש פה הדגשה של הבית. כי עוד מעט נראה מה יש בבית. ולגדעון היו 70 בנים יוצאי יריחו. כי נשים רבות היו לו. 70 בנים יוצאי יריחו. זה מעניין. הביטוי יוצאי יריחו...
מיכה גר באופרה, לא ביריחו.
מה?
הוא לא גר ביריחו, אלא באופרה.
כן. יש רק עוד אחד שיש לו יוצאי יריחו. יעקב, נכון. אצל יעקב גם הירח היא מאוד משמעותית, כן? כי ותקע כף ירח יעקב, וכנראה הכוונה שמה גם למקום המילה, כלומר, או לפחות לניסיון לפגוע במקום המילה, שזה שוב הזרע. כן, אז היה לו 70 בנים יוצאי ירחו, וגם ליעקב היו 70 בנים יוצאי ירחו, ב-70 נפש שירדו למצרים. יש ממש הקבלה בין גדעון לבין יעקב, וראינו את זה כבר, ראינו את זה עם סוכות ועם פנואל, וראינו את זה עם כי ראיתי מלאך השם פנים לפנים, ראינו את זה בכמה וכמה מקומות. ועם ה... טוב, אפילו לא הזכרנו את זה, אבל נזמי הזהב, רק ככה נסיים, שכחתי את זה לפני שקראנו את זה, נזמי הזהב שמופיעים אצל גדעון, שהם אספו, מזכירים את יעקב, שאסף מכל המשפחה שלו את נזמי הזהב, והוא קובר אותם, איפה?
תחת האלה.
תחת האלה? כן, שזה פה בסוף הסיפור של גדעון, מחזיר אותנו שוב להתחלה שלו. כי בסוף הסיפור מופיעים נזמי זהב, ובתחילת הסיפור בא מלאך השם ויושב תחת האלה. ובא הסיפור ואומר לנו, במקום לקחת את נזמי הזהב ולשים אותם תחת האלה, כמו יעקב, והוא לוקח את נזמי הזהב ועוד עושה מהם עבודה זרה חדשה. כן, פותח פולחן חדש לעבודה זרה. ואם בהתחלה של הסיפור היה לנו עוד מזבח באופרה, שעבדו לבעל ככה בצורה מקומית, עכשיו הוא עושה אפוד שכל בני ישראל באים לאופרה כדי לעבוד עבודה זרה. במקום איזה מקום מקומי לעבודת הבעל, יש לנו עכשיו פולחן של כל ישראל שבאים לאופרה. אז יש פה, זה חלק מההשוואה ליעקב, איך שבעצם הוא ממש הופך את כל מה שיעקב עושה. הוא הורס את פנואל, הוא שם את הנזמי זהב כעבודה זרה, וכו'. ו-70 בנים יוצאי יריחו לא ממש עושים את מה שבני ישראל עושים אלא ביעקב, אלא אנחנו נראה מה יהיה. ופילגשו אשר בשכם ילדה לו גם היא בן, וישם את שמו אבימלך. כן, עכשיו זה ביטוי קצת מוזר, וישם את שמו אבימלך, כי בדרך כלל מה הביטוי? ויקרא שמו, או משהו כזה. מה זה ויישם את שמו? זה, יש לזה משמעות מאוד מסוימת. בכל מקום שכתוב ויישם את שמו, כן, למשל, אני אתן לכם דוגמה, ותוכלים בסוף מלאכים. המלך האחרון, איך קוראים לו? מה? כן. טוב, פה זה ויישב, אבל יש גרסה אחרת גם של ויישם. וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו, ויישב את שמו צדקיהו. כן, אני חושב שזה דווקא היה בימים? לא, אני מבלבל, לא משנה. יש אבל... אוקיי, נזכרתי. המלך הקודם, לפני צדקיהו. לא. יש הרבה ישעיהו. יש יותר מדי ישעיהו.
אני חושב שצדקיהו זה יהיו יחין.
לא התכוונתי לאחד לפני, אבל לא
משנה.
בכל אופן, אני לא זוכר עכשיו בדיוק את כל המקומות. יש כמה מקומות שכתוב ויישם את שמו. יש יהוקים מלהקים, כן. ודווקא גם שם כתוב ויישב. בכל אופן, בכל מקום תעשו חיפוש ותבדקו, כן, השורש שים או סום.
יש את זה גם אבימלך, זה שם את שמו.
אז זהו, אז יש כאלה שיגידו. בכל מקום שזה מופיע לשים שם, ושמת שמו אברהם. למשל, כל מקום זה לשנות את השם לשם אחר. אז כנראה קראו לו בשם אחר, אבל שמו את שמו אבימלך. או גדעון שם את שמו של, של בנו, אבי מלך, שזה מה זה אומר בעצם?
אבי מלך?
כן, אבי הוא מלך. כן, אז אבי מלך בעצם בשם שלו הוא נושא את זה שגדעון הוא מלך. שזה ממש אמירה מפורשת של זה. או שאבי מלך עצמו, כמו שאנחנו גם רואים בהמשך, שהוא רוצה למלוך, אז אבי הוא מלך, ולכן אני יכול למלוך. אז זה שתי אפשרויות, אבל אנחנו רואים כבר את הרמיזות למלוכה ולכל זה. דרך אגב, 70 בנים היו לא רק ליעקב, אלא למי עוד? לאחאב, כן, שוב. וגם שם הורגים את כולם. שמים את ראשיהם בדודים. אז יש אולי איזה קשר. בכל אופן, הסיום הוא ממש סיום ככה של שלטון. וימות גדעון בן יואש בסיבה טובה. זה גם מעניין, בסיבה טובה הזו. ויקבר בקבר יואש אביו באופרה אבי העזרי. כן, כתוב איפה הוא נקבר. מי עד עכשיו מהשופטים כתוב עליו איפה הוא נקבר?
יהושע.
מהשופטים.
לא כתוב.
לא כתוב. כן, הוא הראשון. כן, הוא לא היחיד, אבל הוא הראשון. הוא הראשון שבעצם כתוב עליו איפה הוא נקבר, כמו שגם נאמר על כל מלך.
שמשון.
גם השמשון, נכון. עכשיו זה מעניין. למה אני אומר את כל זה? כי התוספת הזאת, שאחרי הסיפור של גדעון, פתאום ממשיכים את גדעון, ועוד יש עוד חתימה, כן? וימות גדעון בן יואש, ויקבר בקבר יואש אביו, והופעה אבי העזרי, זה מעניין חתימה נוספת. כן? אז למה יש אותה? אז פה אנחנו צריכים להיכנס לתפיסה קצת יותר רחבה על כל הסיפור. מה בעצם קרה בסיפור גדעון? אנחנו, אפשר להסכים שבסיפור גדעון היה משהו קצת שונה מהסיפורים שלפניו. עובדה שהיה עליו 5 שיעורים. כן? מה ההבדל בין סיפור גדעון לסיפורים שלפניו? עקרוני. ובעיקר סיפורי דבורה ואהוד, כי עתניאל זה לא ממש סיפור, אבל גם עליו.
מורכב,
אבל למה הוא מורכב? מה גרם למורכבות שלו? למה לא פשוט מנצחים וזהו?
יש בו חלקים.
לא, בסדר, אבל למה יש חלקים? זה לא סתם. הרי היה אפשר פשוט לנצח ולסיים את העניין, כמו בסיפורים הקודמים. מה שסיבך את הדברים, זה שמההתחלה לא היה ברור אם יהיה ישוע. עד שגדעון, בסופו של דבר, נקרא לזה משכנע כביכול את השם להושיע. השם מסכים להושיע בתנאים מסוימים. והתנאי יהיה שמה? שהם יראו שהשם הוא זה שהושיע. ולא יאמרו ידי הושיע לי. ומאותו הרגע אנחנו רואים לאורך כל המלחמה איך, מה הבעיה, האם הם יראו את השם כמושיע או גדעון. עכשיו, זה בעצם הבעיה של המלוכה. כלומר, ברגע שיש לנו מנהיג שהוא זה שעושה את הישועה, זה למעשה כל תקופת השופטים גם ככה. אז יש חשש שיראו את השופט שהושיע כזה שמושיע, ולא את מי ששלח אותו, שזה השם. עכשיו, בגדעון זה לא עבד. בגדעון באמת בני ישראל באו להגיד, להמליך אותו, והוא אמנם אמר במפורש שהשם ימשל בכם, אבל בפועל ראינו שהוא מתנהג בגינוני מלכות. אחריו, כל כך ברור לכולם שצריך להמשיך את השושלת, שהוא כבר מלך, עד שאחרי זה, כשהוא מת, בא אבי מלך ואומר לאנשי שכם, מה טוב לכם, המשול בכם 70 איש כל בני ירובל, אם משול בכם איש אחד? כלומר, ברור לו שמישהו מבני ירובל ימשול, יש שושלת פה. הקימו פה שושלת מלוכה. רק השאלה היא מי. כלומר, ברור שיש פה כבר מלוכה בשטח, לא ברור מה בדיוק הצוויון שלה, כי עוד לא היה מלוכה בישראל כדי שנתרגל לזה, אבל יש פה איזה משהו כזה. ומעכשיו יש את הסיפור אמנם של אבימלך, סיפור של מלוכה שלא הצליחה, אבל מאותו הרגע פתאום יופיע משהו חדש בספר שופטים. מה יקרה מאחרי אבימלך?
יתור הבנים של השופטים ויתור...
לא רק זה, יהיה לנו בכלל שופטים קטנים. כן, מה שנקרא שופטים קטנים. אם תעברו שנייה, תפתחו בפרק י' כן, אחרי אבימלך. אבימלך זה פרק ט'. אחרי זה פרק י' מתחיל בתולה בן פועה. תולה בן פועה, ואחרי זה עם יאיר הגלעדי. ששני אלה הם שופטים קטנים, מה מסופר עליהם? על תולה בן פועה כתוב שהוא יושב בשמיר בהר אפרים, והוא שפט את ישראל 23 שנה, וימות ויקבר בשמיר. גם עליו פתאום כתוב איפה הוא נקבר. וכתוב כמה הוא שפט. ואחריו קם יאיר הגלעדי, שפט 22 שנה, ועליו כתוב שהיו לו 30 בנים, רוכבים על 30 עיירים, או 30 עיירים להם. להם יקראו חוות יאיר עד היום הזה, אשר בארץ הגלעד. מה מסופר עליו? שיש לו 30 בנים, שוב מספר עגול כזה ויפה של בנים, והם רוכבים על 30 עיירים. כלומר, יש להם גם עיירים, שזה כנראה בהמת רכיבה מכובדת. ויש להם גם 30 עיירים, שזה כנראה לא עיירים במובן של בהמת רכיבה, כי זה אמרנו הרגע. אלא ערים. כלומר, לכל אחד היה עיר. הוא ממש היה מושל, רציני. שוב, הניסיון ליצור פה שושלת. וגם עליו כתוב, וימות יאיר ויקבר בכמון. אחרי זה יש לנו את יפתח.
כן, יש לנו פה את יפתח, שהוא כבר סיפור יותר גדול. אבל גם עליו פתאום כתוב איפה הוא נקבר. כן, אחרי, בסוף הסיפור,
יהיה לנו שוב כתוב, וישפוט יפתח את ישראל 6 שנים, וימות יפתח הגלעדי ויקבר בהרי גלעד. כן, וכמובן אחרי זה יבצן מבית לחם, שוב 30 בנים ו30 בנות שילח החוצה, ו30 בנות הביא לבניו מן החוץ. מה זה? זה ניסויים דיפלומטיים, כלומר יש לנו קשרים עכשיו. 30 בנות הוא הביא, 30 בנות הוא הוציא. וישפוט את ישראל 7 שנים, וימות יבצן ויקבר בבית לחם.
אותם דברים עם יבצן, ואחרי זה יהיה לנו גם עם אילון, ואחרי זה גם עם עבדון.
כן, אותם תיאורים בפרק י' ב'. עם אילון שהוא שפט ישראל 10 שנים ונקבר באיילון בארץ זבולון, ועבדון בן הלל הפיראטוני שהיו לו 40 בנים ו30 בני בנים רוכבים על 70 עיירים, והוא מת ונקבר בפיראטון בארץ אפרים והר המלכי. ובסוף בסוף שמשון, שאומנם כל הדברים האלה לא כתובים עליו, אבל כתוב שהוא שפט ישראל 20 שנה, ואיפה הוא נקבר.
כן, גם כן, שבחרו אותו וקברו אותו בקבר מנוע חביב,
בדומה לגדעון שהתחיל את כל הסיפור הזה, שנקבר בקבר יואש אביב. כן, יש פה ממש מעין מסגרת כזאת.
עכשיו, גדעון מתחיל את כל העניין הזה. עכשיו, מה מיוחד בכל אלה? מלבד כל הדברים שאמרנו. עד גדעון היה לנו חתימה מאוד ברורה. ראינו אותה. ותשקוט הארץ, כך וכך שנה, מספרים כפולות של 40. ותשקוט הארץ...
40 איקס שנה.
כן, 40 איקס שנה. כן. כל אלה, אין יותר את זה. מכאן ואילך אין יותר ותשקוט הארץ. הארץ כבר
שוקדת. זה קורה.
מה?
בגדעון זה קורה.
נו, אוקיי.
אבל הוא נקבר בקבר אביב.
זה הסיבה למה צריך בגדעון את הפתיחה הנוספת. כן? מפה ואילך אין יותר את זה. מה כתוב? וישפוט את ישראל. וישפוט את ישראל איקס שנה. כן, אצל גדעון זה עוד לא מופיע. כן, כתוב על אבימלך, ויסר אבימלך על ישראל 3 שנים. אבל על גדעון זה עוד לא מופיע, אבל הוא מתחיל את זה. כלומר, כל הדברים האחרים שמופיעים בכל הרצף הזה, שזה איפה הם נקברים, על הבנים שלהם יש משמעות. מישהו יודע מי הבן של עתניאל, מי הבן של דבורה או ברק, כן, או הבנים של אהוד, אין לזה זכר. אלא הבנים של גדעון אנחנו מכירים, את הבנים של כל אלה כמעט אנחנו מכירים. אפילו להפתח בסיפור שלו יש פתאום משמעות לבנים. רק שמשון לא ממש הצליח בעניין הזה, זה כנראה חלק מהסיפור גם, כן. למעשה, אם אתם רוצים אפילו עוד יותר להוסיף לזה, כן?
אם נוציא שני עצים שם, הסיפור בלי בנים. כמה בנים היו לעבדון? 40 בנים ו30 בני בנים. ולאילון?
30-40.
לא כתוב. יבצן? 30. כן, 30 בנים. 30 בנות שילח החוצה, ו30 בנות הביא לבנים מן החוץ. ויפתח? בת אחת, שגם כן לא ממש הלך אליה. ועיר הגלעדי?
36.
כן, אמנם בנים אין לו 90, אבל יש לו 30 בנים, רוכבים על 30 עיירים, ו30 עיירים להם. עולה רפואה?
אתם כבר התייאשתם להסתכל, אה?
לא כתוב. בגדעון יש לנו 70. רואים פה את המבנה 6? יש לנו 70 ו-70, כלום וכלום, 30-30-30, ו... יפתח. נצטרך לזכור את זה כשנגיע ליפתח. אבל כנראה שליפתח יש הרבה משמעות בסיפור הזה. השופטים הקטנים מסודרים סביבו, כן? כשגדעון הוא כאילו משמש כאיזה שופט קטן, כי השלושה פסוקים שבסוף הם מחוץ למבנה של גדעון. כאילו, גדעון הוא, יש לו שתי בחינות. יש לו את הסיפור הגדול של הישועה, ויש לו סיפור של שופט קטן. כל השופטים הקטנים אין להם ישועה. אין להם סיפור של ישועה. אז גדעון הוא גם משמש בתור שופט שכל המשמעות שלו היא רק השלטון. ללא ישועה או משהו כזה. זה הסיבה בעצם שלגדעון יש עוד איזה יחידה קטנה אחרי היחידה הקודמת, כי בעצם זאת בחינה נוספת שמתחילה את כל השופטים הקטנים. כלומר, גדעון הוא גם שופט גדול וגם שופט קטן, הייתי מגדיר את זה. בדומה גם ליפתח ולשמשון, שגם יש להם ביטויים של שופטים קטנים. וישפוט את ישראל כך וכך שנה, מופיע אצל שניהם. איפה הם נקברים, מופיע אצל שניהם. ליפתח גם יש בת, שזה משמעותי. כל הסיפור של יפתח דרך אגב יסבוב סביב הירושה והנחלה, זה גם כן חלק מהעניין. אז זה בעצם העניין של גדעון. זה הסיפור של גדעון, ובזה אנחנו ממש מסיימים את גדעון, אבל אנחנו לא באמת מסיימים, כי אבימלך זה קשור, נכון? אז בסדר, עכשיו נכון, או שאתם רוצים את זה ככה מול העיניים? טוב, בזמן שנותר נוכל ככה להתחיל לראות את החטאים הבאים. עכשיו אמור לבוא חטא, נכון? אחרי שסיימנו את המעגל של גדעון, אמור לבוא חטא. ויהי כאשר מת גדעון, פרק ח' פסוק למד ג', וישובו בני ישראל ויזנו אחרי הבעלים, וישימו להם בעל ברית לאלוהים, ולא זכרו בני ישראל את השם אלוקיהם המציל אותם מיד כל אויביהם מסביב. ולא עשו חסד עם בית ירובעל גדעון ככל הטובה אשר עשה עם ישראל. זה הפתיחה על הסיפור של אבימלך.
הם שמו להם את בעל ברית לאלוהים, או שהם חטאו בזה שמלבד אלוהים הם גם שמו לו בעל ברית אל מסוים שיהיה לו בן ברית אליים.
והם שמו לעצמם בעל ברית... אני לא מבין איך אתה קורא את זה, אבל נגיע.
האם זה בעל שהוא ברית לאלוהים?
איך הבעל יכול להיות ברית לאלוהים? מה זה אומר?
מה שמעין התיאור שנתן הרב יואל היום, שלפעמים אתה מוצא שנוטעים אשרה אצל מזבח שהוא להשם, והמטרה היא שתהיה לו בת זוג. כי לא יכול להיות שהשם יהיה לבד.
להשם שומרון ולאשרתו.
מה?
להשם שומרון ולאשרתו. כן. כן, שיהיה לו בת זוג. מצאנו בכל מיני חרסים, בקונטילת הג'רוד וכל מיני אחרים. זה מופיע בכמה מקומות, להשם ולאשרתו. כן, שזה בעצם כמו לבעל ולאשרתו. האשרה הרי הייתה אשתו של בעל במיתולוגיה הכנענית והפיניקית. מה זה, מה זה? כן, בין השאר כנראה זאת הסיבה, כאילו, כי זה אומר את זה. וזה כנראה לא הפריע לכמה ישראלים באותה תקופה, כי זה נעשה, ומצאנו את זה וכו'. בכלל, השם כאילו בהרבה בחינות, כאילו פשוט בני ישראל, בזמן שהם לא כל כך הבינו איך עובדים אותו, הם פשוט החליפו את מה שהיה בעל, הם שמו להשם. וזה החשש הגדול, שממנו הרבה מצוות גם מופיעות. כן. יש את הפסוק, פסוק מוכר, כי הנה אויביך הבעל, כי הנה אויביך אויבדו. כן? זה מופיע. כן? אתם מכירים את הווריאציה של השם, אבל זה מופיע באוגריתית. וככה, בצורה הזאת בדיוק.
איפה זה מופיע?
באוגרית.
אוגרית?
אוגריתית זה שפה שמצאו באוגרית. רס שמרה, שזה תל רס שמרה בצפון סוריה, ליד חוף הים. אז מצאו שם חתיכת ארכיון גדול, שמספיק בשביל שנלמד שפה שלמה. שפה מאוד דומה לעברית. יש לה, אומנם זה בכתב יתדות, אבל יש לה רק 30 סימנים, אז אפשר לעקוב אחרי זה. וזה ממש דומה לעברית, כאילו כשמחליפים את זה, הסימנים לפי הסדר של א' ב', רק עם עוד כמה סימנים של ייצורים שלנו כבר אין.
וזאת שפה שמית.
וזאת שפה שמית, בסדר, זה לא עוזר. אקדית זה גם שפה שמית, אבל זה לא כל כך
מובן. מי דיבו את זה, כאילו מה...
אם מתעתקים את זה ואת האות הנכונה שמים בעברית במקום הכתב יתדות, אתם יכולים לקרוא את זה. זה ממש כאילו קרי. צריך רק לדעת כמה דברים, כמו שלא יודע מה, דף כזה. שיכול להיות...
אתה רוצה להגיד שזה קרי כמו הרמית של הגמרא?
אם מתרגלים לזה. גם הרמית של הגמרא היא לא קריאה למי שלא מכיר. אבל כן. צריך גם לדעת שזה כתוב בכתיב חסר מאוד. צריך לדעת להשלים את ה...
דוד
כתוב
עם
דלת דלת? לא. דוד זה יצור. זהו, דו זה כאילו חלק מהיצורים של דוד. אז אי אפשר לכתוב את זה בזה. אפשר לכתוב דוד, אם יודו בלי.
אבל אתה כתוב א' ת' לצורך העניין, אף על פי שזה מן הסתם לא יהיה אתה, אלא...
אשר למשל כתוב א' שין. כן.
מה זה, בגלל השימוש שם?
לא ברור מה זה. זה כנראה... מה זה? לא הבנתי? יכול להיות. אני לא מכיר. בכל אופן, אז זה העניין. טוב. אז זה לגבי ככה 30 שניות על עבודה זרה. אז מה בני ישראל עושים? קודם כל, יש לנו כמה ביטויים שצריך להתעכב עליהם. ואי כאשר מת גדעון. משהו פה חריג?
כן.
מצוין. עכשיו תגידו לי מה החריג.
מה, ברגע שהוא מת הם התחילו לעבוד עבודה זרה?
גם יהוד כתוב ויהוד מת, זה לא כאילו...
לא, עכשיו, אתה כאילו אומר, זה לא קושייה גדולה, אבל מה הקושייה? שהיא לא גדולה.
שלכאורה רגע שם עם גדעון, אז כאילו מה אתה מדבר על זה? ברור, זה קרה גם ביהוד.
זה לא הקושייה.
ויש גם עוד ניהלם את
ה... זה לא מה שהתכוונתי. אני אומר, ויהי אחרי מות גדעון, הייתי שמח לקבל את זה. בסדר, אחרי מות גדעון, הם עשו את זה. כמו שאחרי שיהוד מת.
כאשר מת גדעון, זה כאילו רוצה מדבר וזה בא.
כאשר מת גדעון זה כאילו, הוא מת, אוקיי, אפשר לחזור לעבוד את הבעל, איזה יופי. חיכינו לזה כל כך הרבה זמן. עכשיו, למה זה?
כי זה לא היה מתוך הכרה בנס את השם.
כן, כלומר, למה הם בכלל עבדו את השם?
השופטים שקדמו לו, אפילו לא הצליח לייצר אווירה של עבודת השם. כל מה שהוא עשה זה להגיד להם, אתם עובדים אותי? אז אני אמרתי לכם לעבוד את השם, אז עכשיו תעבדו את השם.
כלומר, בעצם הסיבה היחידה שהם עבדו את השם זה כי, הנה הוא אמר, הם אמרו לגדעון, משול בנו גם אתה גם מלחם גם בלמניך, כי הושעתנו מיד מדיין. והוא אמר להם, טוב, הדבר הראשון שאני פוסק בתור משול זה שהשם ימשול בכם. והוא בונה אפוד והם זונים אחריו שם, אבל הוא ממשיך להתנהג כמושל, ראינו את זה. והסיבה היחידה שהם עובדים את השם, כי המושל אמר להם, וכאשר מת גדעון, אז זהו, בטל הטעם, בטל המנהג, אז אין צורך לעבוד את השם. והיא כאשר מת גדעון,
וישובו בני ישראל. כמו שמושל בושש לרדת, אז צריך לעשות אלוהים
כן. יותרים. גם וישובו בני ישראל ויזנו אחרי הבעלים, זה יכול להזכיר לנו את ויזנו כל ישראל אחריו שם, שהיה לפני כמה פסוקים. כלומר, וישובו ויזנו, זנו שוב. כמובן שגם בפשט אפשר להבין שהם שבו וזנו אחרי הבעלים, מה שהם הפסיקו בימי גדעון. אבל בכל אופן זה היה אז. עכשיו לגבי וישימו להם בעל ברית לאלוהים, קודם כל שוב יש את הוישימו הזה, כמו וישם את שמו אבימלך, אז גם פה יש משהו מוזר כזה. וישימו להם בעל ברית לאלוהים. אבל לגבי מה הם שמו, אם שמו בעל ברית לאלוהים או בעל ברית לאלוהים, לא, זה מאוד פשוט. בגלל שאם תסתכלו בפסוק ד' למשל, בפרק ט'. ויתנו לו 70 כסף מבית בעל ברית. כן, בעל ברית. אז זה ברור שזה השם שלה הזה. אם אתם רוצים, יש וריאציה אחרת של השם הזה. אם תסתכלו בפסוק מ"ו בפרק ט' וישמעו כל בעלי מגדל שכם ויבואו אל צריח בית אל ברית. כן, אז זה בעל ברית, זה אל ברית. אבל זה שם של עבודה זרה, ברית. זה השם. אז וישימו להם בעל ברית לאלוהים. הם שמו אותו לאלוהים. הם לא שמו את השם להיות האל שלהם, אלא את בעל ברית הם שמו לאלוהים. ובזה הם בעצם עשו שניים רעות. הם לא זכרו את השם אלוקיהם המציל אותם מיד כל אויביהם מסביב. ולא עשו חסד עם בית ירובעל גדעון ככל הטובה שרצה עם ישראל. כן, כלומר, הם מצד אחד, טוב, את השם הם כבר לא זוכרים. זה כבר אצל גדעון ראינו כמה ניצנים לזה. אבל גם אצל גדעון עצמו הם לא זוכרים. כלומר, הרי הם עזבו את השם, מילא בסדר, אתם עובדים את השם בגלל שגדעון אמר, אבל למה כשהוא מת אתם מיד עוזבים את זה? אתם לא עושים חסד מבית ירובעל גדעון. אז בזה יש בעצם שני דברים לא טובים שיוצאים פה. עכשיו, אבל לא עשו חסד מבית ירובעל גדעון יכול להיות גם במובן של מה שיהיה עוד מעט. כן, הרי עוד מעט הם לא יעשו חסד מבית ירובעל גדעון, אלא די ישמידו אותו עד האחרון שבהם, ולא עד בכלל. אז יש פה כנראה איזה גם דומה שלנו.
שתיים.
אבי מלך הוא לא נחשב. הוא לא היה בבית שלו, אבל יש לכם. בבית ירובעל. אתם זוכרים? וישב בביתו. כן, אז הבית הזה הוא מאוד... מה זה? כן, כנראה.
זה נקמה על מה שהוא גדע בזמנו באופרה.
כן, אז לכן גם לא קוראים לו גדעון.
לא פה הבעל.
דרך אגב, מה השם האמיתי שלו? גדעון או ירובעל?
גדעון.
גדעון, ברור. למה?
כי זה מתחילים בירובעל, זה שם שנוסף תוך כדי תוך כדי יעל אירוע.
דהיינו, כי ירובעל זה שם שיש לו מדרש, וגדעון הרי לא קשור בכלל לאותו
אירוע. לא, נאמר את זה ככה, כלומר, שני השמות האלה יכולים להיות קשורים לגדיעת האשרה וניצוץ מטבח הבעל. כן, זה שני זה. השאלה היא מה השם הרגיל שמשתמשים בו במקומות אחרים, כלומר, אם היו מעלים את הבן שלו לתורה, מה היו קוראים? כן, עכשיו, בהקשר הזה אני יכול לציין שאין מקום אחד שמופיע גדעון מחוץ לתנך. מחוץ לתנך, מחוץ לספר שופטים. וגם בתוך ספר שופטים, כשהוא אבא של מישהו. כלומר, מופיע אבימלך בן ירובעל, ואחרי זה, כשדוד עם יואב שמה ואוריה, אז הוא אומר, מי היכה את אבימלך בן ירובשת? ושמואל שהוא מדבר אל העם, זה אומר, וישלח השם את ירובל ואת בדן ותפתח ואת שמואל. יכול להיות מאוד שירובל זה השם המקורי, כמובן במשמעות דווקא טובה, כמו ירושלים, כמו ירואל, כלומר ירא את הבעל, כי אבא שלו כידוע היה לא עובד השם במיוחד, והוא קרא לו ירובל.
או אפילו ירב בבעל, כמו שיש ירב בו הבעל, אז הוא ירב בבעל.
לא, אבל הוא היה בעד הבעל, אבא שלו. כשהוא קרא לו ירובל, אם הוא קרא לו ככה, אז...
אבא שלו לא מתחכם ואולי אפילו בצד של הקדוש ברוך הוא?
אתה ישנת בשיעור הזה.
לא, אני לא הייתי בשיעור הזה.
יש לו מזבח?
למה?
בעל אצלו בבית.
לא, כי הייתי צריך להתכונן להרצאה.
טוב, בכל אופן, אז יש לו מזבח בעל בבית, יש לו זה, הוא עובד עבודת עזרה, ויותר מזה, אם הוא היה באמת לא מאמין בזה, אז זה גם לא היה עובד.
אם הוא אומר את זה בציניות... אז סתם רואים את הבן שלו יותר מאת האל שבו הוא מאמין.
אולי. בכל אופן, אני לא חושב שבאמת הוא לא מאמין בבעל. הוא הוכיח את עצמו כאדם מאמין וחשוב. מה שכן, אבא שלו כנראה לא האמין בבעל. כי הוא קרא לאבא, לבן שלו, יואש. כן? אז זה גם כן. בכל אופן, לפני שאנחנו נכנסים סופית לסיפור אבימלך, בואו נזכר שמלבד העובדה שאבימלך רומז בשם שלו למלך, כל הסיפור הזה רומז לתקופת המלוכה באין ספור דרכים. שלוש בערך. דבר ראשון, השמות. כן? מה השמות שמופיעים בסיפור? כן, יש לנו את, אמנם יש לנו את יתר בכורו, אבל כמעט כל שם אחר הוא ממש קשור למלוכה. יואש. כן, כמה מלכים יש לנו בשם יואש?
שתיים.
גם מלך ישראל וגם מלך יהודה. עכשיו, מלך ישראל בשם יואש, כן, הוא אבא של...
המציאה?
לא.
מלך
יהודה או מלך ישראל? מלך ישראל. ירובעם. נכון? ירובעם בן יואש. אצלנו זה? ירובעם בן יואש. אתם רואים שזה קצת דומה, נכון? פשוט למד ומם, זה לא כזה משמעותי, בואו נחליף אותם פשוט. ויש לנו גם את... טוב, יואש...
גדעון
זה ירובעם. זה אותו אחד. כן? גדעון דווקא יותר מתאים לתקופת השופטים. כן, שמתם לב כמה אנשים ככה עם הסיומת און יש בתקופת השופטים?
גדעון, אבדון.
אין ספור.
פירעתון.
בערך 18. יש פירעתון, אבדון, שמשון, אילון, גלון.
זבולון.
יש עוד. אם תפתחו בדברי הימים יש עוד כמה. אבל בתקופה הזאת. אבל זה כנראה משהו שהיה בתקופה. לוקחים איזה שורש מסוים עם און בסוף.
כי היוונים בדיוק הגיעו ארצה.
כן. אפסילון.
לא, זה הסיומת
העיקרית. בסדר. ואם אנחנו רוצים עוד השוואה, אז נצטרך לקרוא עכשיו עוד קצת. עכשיו? נקרא ואז נעשה את זה ונמשיך פעם הבאה. לא נלמד את הסיפור של אבימלך, אלא רק נקרא את מה שצריך בשביל להבין את הקשר למלוכה. ודאי שכל הסיפור הזה מדבר על מלוכה, נכון? למשל יותם ידבר על מלוכה. דיברנו כבר על מלוכה. השורש מלך כבר מופיע. הם ביקשו ממנו למלוך. מה עוד צריך? מלוכה מופיעה פה. אבל עכשיו, בא אבימלך בן ירובעל שכמה, אל אחי אמו, וידבר אליהם ואל כל משפחת בית אבי אמו לאמור. דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם? אמשול בכם 70 איש כל בני ירובעל, אם משול בכם איש אחד. וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. כלומר, אני אתן לכם גם רמז, מה התשובה הנכונה? וידברו אחרי אמו עליו באוזני כל בעלי שכם את כל הדברים האלה, וית ליבם אחרי אבימלך, כי אמרו אחינו הוא. כן? למה הם הולכים אחרי אבימלך? כי הוא אח שלהם. ויתנו לו 70 כסף מבית בעל ברית, ויזכור בהם אבימלך אנשים ריקים ופוחזים, וילכו אחריו. ויבוא בית אביו אופרטה, ויהרוג את אחיו בני ירובעל 70 איש על אבן אחת. ויוותר יותם בן ירובעל הקטון כי נחבא. זה הסיפור של הרצח המתועב. ומיד ויאספו כל בעלי שכם וכל בית מילו, והלכו והמליכו את אבימלך למלך עם אלון מוצב אשר בשכם. כן, הם הולכים וממליכים אותו בשכם עם אלון מוצב. אולי יכול להזכיר בסיפור גדעון את מה? את ההקדשה של גדעון, שאומנם לא הייתה המלכה, אבל היא הייתה תחת אלה, באזור של אלה. אז פה יש עם אלון. והם הולכים וממליכים את אבימלך למלך. כן, יש פה מספיק מלוכה, בשביל שיהיה ברור. אתם עושים את זה בשכם? אתם זוכרים מישהו שהוא מולך בשכם? ירובעם. ירובעם, שוב, אותו חלופה כזאת של ירובעל, ירובעם. ירובעם, הוא הולך בשכם? מה זה? רחבעם בא לה כדי שימליכו אותו בשכם, ואז הם לא הסכימו. אחרי שלושה ימים הוא אומר להם, אני לא מוריד את המסים, אז הם כמובן חיבלו לו בשר המסים, וימליכו את ירובעם. ומיד אחרי זה ירובעם בונה את שכם בהר אפרים, וילך משם ויבן את פנואל. כן? זה שני הערים שהוא בונה, את שכם ואז את פנואל. מוכר לכם? שכם זה זה, פנואל זה מה שגדעון הרס. אותו המקומות בדיוק. ועכשיו, רק נקרא כדי שנראה את זה. ויגידו ליותם, וילך ויעמוד בראש הגריזים, ויישא קולו ויקרא, ויאמר להם, שימעו אליי בעלי שכם, וישמע אליכם אלוהים. ואז הוא מספר, הלא חלכו עצים וכולי, לא נקרא את זה. ובסוף, בפסוק תזיין, ואתה, אם באמת ובתמים עשיתם, ותמליכו את אבימלך, ואם טובה עשיתם עם ירובעל ועם ביתו, וכגמול ידיו עשיתם לו, אשר נלחם אבי עליכם, וישלח את נפשו מנגד, ויצל אתכם מיד מדיין, ואתם קמתם על בית אבי היום, ותהרגו את בניו 70 איש על אבן אחת, ותמליכו את אבימלך בן אמתו, על בעלי שכם, כי אחיכם הוא. כן? אז אם באמת ובתמים עשיתם עם ירובעל ועם ביתו היום הזה, שמחו באבימלך וישמח גם הוא בכם. ואם אין, תצא אש מאבימלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו, ותצא אש מבעלי שכם ובית מילו ותאכל את אבימלך. ואז הוא נס, וינס אותם ויברח וילך בערה, וישב שם מפני אבימלך אחיו. כן, הסיפור הזה מאוד מוכר, לא נדקדק בו עכשיו, זה יהיה אולי בשבוע הבא. אבל שמנו לב שהוא מדבר פה על אותם בני בליעל שלקחו את אבימלך, שהם בני בליעל, הלך והרג את כל משפחת אביו, והמליכו אותו במקום את, את אלה. ואם אנחנו עכשיו נפתח בדברי הימים ב', אנחנו נפתח, אנחנו נפתח. בזה אנחנו נסיים. דברי הימים ב', פרק י' ב', סליחה, י' ג'. הפרק הזה מדבר על אביה. אביהם במלכים, אביה בדברי הימים. בשנת 18 למלך ירובעם וימלוך אביה על יהודה. ויש פה סיפור לא קצר על אביה שנלחם עם ירובעם. אותו ירובעם שמלך בשכם. שלוש שנים מלך בירושלים, גם שלוש שנים מופיע בסיפור של אבימלך, דווקא על אבימלך עצמו. ושם אמו מחיהו בתוריה מן גבעה, ומלחמה הייתה בין אביה ובין ירובעם. ואז מוסרים את המלחמה, ויאסור אביה את המלחמה בחיל גיבורי מלחמה 400 אלף איש בחור, וירובעם מערך עם המלחמה ב-800 אלף איש בחור גיבור חיל. ואז מגיע הסיפור הבא, פרק י' ג' פסוק ד'. ויקום אביה מעל להר צמריים אשר בהר אפרים, ויאמר שמעוני ירובעם וכל ישראל. בא אביה, כן, שאת אביו הם לא המליכו כל ישראל, ואומר ככה, הלא לכם לדעת כי השם אלוקי ישראל נתן ממלכה לדוד על ישראל לעולם, לא הוא לבניו ברית מלך, לאבותיי. ויקום ירובעם בן נבט עבד שלמה בן דוד, וימרוד על אדוניו, ויקבצו עליו אנשים ריקים בני בליעל, אותם אנשים כמו שריקים ופוחזים שהיו אצל אבימלך, והתאמצו על רחבעם בן שלמה, ורחבעם היה נער ורך לבב ולא התחזק לפניהם. כן, ואתה, אתם אומרים להתחזק לפני ממלכת השם ביד בני דוד, ואתם המון רב, ועמכם עגלי זהב, אשר עשה לכם ירובעם אלוהים. אפשר להמשיך עוד, אבל השפעה ברורה. כן, עומד פה הצעה היחיד לאלה שבעצם לא נוצחו, אלא מרדו בהם, כן? בית אביו, שהוא היה המלך, ובאו ומרדו בהם, המליכו איזה מישהו אחר בשכם, והוא עומד על הר, לא הר גריזים, אבל הר צמריים,
צריך אבל להדגיש את עבודת השם.
אז לא הבנתי. זה כאילו הגיזה?
לא, אבל זה לא קשור, כי זה גריזי.
יפה, אבל הרגיזים. זה הצמרי.
צריך להדגיש אבל שהנאום שלו מאוד מאוד צובב סביב העניין של עבודת השם.
נכון, נכון. לא, ודאי שיש פה גם עניין אחר. הסיפור הזה הוא סיפור בפני עצמו. אבל ודאי שיש פה את אותו משחק. מישהו שמולך בשכם, עם אנשים ריקים בני בליעל שהלכו להילחם במי שהיה אמור להיות מלך בבית אביו. והוא נער ורח לבב, ונער, מסכן, הוא לא התחזק לפניהם. כמו שלמשל יתר בחורו של גדעון, הוא נער וירא. ורח לבב. אז בזה בעצם אנחנו רואים עוד ועוד הקבלות, ואפשר לראות עוד, זה, כשנגיע לפסל מיכה ופילדש בגבעה זה אפילו יחמיר. זה ממש אין ספור הקבלות, דווקא לירובעם ולממלכת ישראל ונגדם אפשר לומר. מתארים את המלוכה הלא טובה של אבימלך ושל כל זה, בקווים של ממלכת ישראל. עם מלכים מישראל וכו'. אני חושב שברור שיש פה ביקורת על ישראל, אבל אם זה משהו יותר עמוק מזה, זה צריך יותר לעיין ולראות. אז זה אנחנו כבר נעשה בפעם אחרת. בסדר, ושבוע טוב. אולי לא.